שלום מאזינים יקרים, ובפרק הזה איך לנהל את מסע הריפוי שלנו. וזה לא משנה אם אנחנו מתרפים מהאסונות השביעי לאוקטובר. את הפרק הזה אני בעצם לקחתי הרצאה שעברתי שבוע שעבר לחברים שהיו בנובה והצילו את עצמם וניצלו בעצם בפסטיבל הנובה, ו... ההרצאה הזו פשוט ממש ממש תרמה להם תהליך הריפוי שלהם ולמסע הריפוי שלהם, ואני יודע שזה יכול לעזור לכל אחד, ובדרך כלל תוכן שאני מלמד בתוך התהליכים שלנו, אבל לקחתי ככה כמה נקודות מאוד מאוד עמוקות שלפי דעתי ייתנו לכם באמת את הדרך לאיך לנהל את מסע הריפוי שלכם, בין אם אתם רוצים לרפא משהו בנפש שלכם, משהו בגוף שלכם, משהו שעברתם ומשפיע עליכם עד היום, בטח שקשור לשביעי לאוקטובר, ובטח ש... או פשוט קשור לחיים הפרטיים שלכם. אני בטוח שהפרק הזה הולך לתרום ולעזור לכם. אני הולך לדבר פה על מאיפה לאיפה אנחנו בכלל צומחים או מתפתחים במסע הריפוי שלנו. אני הולך לתת לכם גם סולם פרקטי, ארבעה שלבים שהם בעצם ארבע רמות של תודעה שחשוב מאוד לעלות בהם כדי להגיע למקום של ריפוי ולרפא את עצמנו. ואני הולך גם להראות לכם את ההבדל בין הגישה שלי לרוב הגישות האחרות שם, ש... לא תמיד הם עובדות, אוקיי? אז בואו נשמע איזה סיפור ריפוי קצר, ונתחיל את הפרק!
אני באה ממקום טוב, ממקום מודע שרוצה להיות יותר מודע. מבחינתי רופא הוא מישהו שלמד משהו מאוד ספציפי, בעיניי הוא לא תמיד יודע. אם הגוף שלי יודע לרפא את עצמו, הוא לא צריך חותמת, פשוט יודע לעשות את זה, ואנחנו פשוט צריכים לתת לו את המרחב הזה לעשות את זה. וכששמעתי את דן מדבר, וואלה, זה התחבר, זה התלבש. מיטל ודן מעבירים ביחד את התכנים, כל אחד באיכויות המופלאות שלו, ובעצם ברפואת על הצלחתי להגיע למקומות חדשים עבורי. אם הייתה תקופה שכאבו לי המרפקים, בעקבות משבר מאוד גדול כשאבא שלי נפטר, בזכות התהליכים שעשינו בקורס, צללתי אחורה לתוך תת המודע שלנו. ומשם אפשר בעצם לפתור איזה שהם כאבים, גם פיזיים וגם רגשיים, מרמת תודעה אחרת. אני מאוד מאוד מודה ליקום שכיוונן אותי להגיע ללמוד רפואת על.
טוב, אז בשביל להבין מה המסע הריפוי שלנו בכלל אומר, אנחנו צריכים להבין מאיפה אנחנו הולכים, לאן אנחנו הולכים, אוקיי? מאיפה אנחנו נמצאים, ללאן אנחנו רוצים להגיע. עכשיו, אני בטוח ויודע שיש הרבה דברים בחיים שלכם שעובדים, ואפילו עובדים טוב. כל הכבוד, מצוין. מה שעובד לא צריך לגעת, אוקיי? מה אנחנו צריכים לטפל? אנחנו צריכים לטפל במקומות שבהם הדברים פחות עובדים. וזה לא משנה אם המקומות שבהם הדברים פחות עובדים זה איזשהו תחום בחיים שלכם שפחות עובד לכם, או אתם רוצים להתקדם בו ומרגישים שאתם לא מצליחים להתקדם בו כבר תקופה. אולי מה שאתם רוצים לטפל בו זה דברים שיושבים בכם בנפש, וזה תקיעות, חסמים, קונפליקטים, ריבים, במערכות היחסים שלכם, עם עצמכם, בכלל מול החיים. מטענים רגישים שאתם מרגישים, שאתם סוחבים איתכם ולא נעים לכם כבר לסחוב אותם, אז גם גם בזה אפשר, גם זה מקום להיכנס אליו לתוך מסע של ריפוי. וכמובן גם סימפטומים פיזיים, אם אתם סובלים מאיזושהי הבחנה שקיבלתם, איזשהו סימפטום פיזי בגוף שלכם, יכול להיות קל, יכול להיות קשה, יכול להיות משהו כרוני, יכול להיות משהו שגם אמרו לכם שאין לזה ריפוי, אז כמובן שאני תמיד שמח לאתגר את התפיסה הזאת שאין ריפוי. יש לנו כבר לא מעט, אפילו המון הוכחות לזה שיש מקרים ומלא ניסים, מה שאנשים קוראים לו ניסים רפואיים, שאנחנו יכולים לראות שקורים פה כל שבוע. רק השבוע הסתיים פה התהליך השלם לריפוי עצמי, וראינו שם סיפורי ריפוי מטורפים של כאבים של פיברו שנעלמו, אצל כמה אנשים שכאבים של פיברו שנעלמו, כאבים כרוניים של נעלמו, ועוד מלא סיפורים מעוררי השראה שאתם בטח, אני אראה לכם פה אותם בקרוב. אז קודם כל אנחנו רוצים להבין איפה אנחנו באמת נמצאים, והייתי רוצה שנייה אחת, רגע אחד לשנייה לשקף לעצמנו, שכל אחד מאיתנו רגע אחד יחשוב איזה מקומות בחיים שלו ואיפה בחיים שלו אתם מרגישים ש... מה הייתם רוצים לשחרר מהחיים שלכם? מה הייתם רוצים להוציא? ממה הייתם רוצים להיפטר? אוקיי? זה יכול להיות תקיעות, זה יכול להיות דכדוך, זה יכול להיות חוסר אנרגיה, עייפות, אשמה, זה יכול להיות סבל, זה יכול להיות מקומות ש... אתם מתעצבנים יותר מדי מהר, פתיל קצר, זה יכול להיות מקום שבו אתם חווים חוסר תקווה, חוסר אמונה. איזה דברים הייתם באמת 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 רוצים להוציא מהחיים שלכם? אני רוצה שתחשבו דקה, אפילו רגע אחד תעצרו את ה... תעצרו שנייה את ההקלטה הזאת, ושנייה אחת תחשבו עם עצמכם איזה דברים באספקט הרחב של החיים שלכם הייתם רוצים להיפטר מהם. יכול להיות קונפליקטים, ריבים, תחושה של החמצה. מעולה. ואחרי שיש לכם את ההבנה בראש של הדברים שהייתם רוצים להשתחרר מהם, אני רוצה לשאול אתכם רגע אחד, מה הייתם רוצים שיהיה יותר בחיים שלכם? אוקיי? איזה איכויות או דברים הייתם רוצים שיהיו נוכחים בחיים שלכם? אז זה יכול להיות ריפוי, וזה יכול להיות רווחה נפשית וגופנית, וזה יכול להיות הצלחה, וזה יכול להיות סגסוג ושפע כלכלי, וזה יכול להיות מערכות יחסים טובות ורוגע ותחושת רגיעה והגשמה עצמית ומימוש עצמי ואומץ, ומקום שבו אנחנו יכולים לחצות את הפחדים שלנו, מקום שבו אנחנו יש לנו יותר שליטה בחיים שלנו ועל החיים שלנו ועל בכלל על הכל, כן? ואני רוצה שאולי גם כן שוב שנייה אחת תעצרו את ההקלטה הזאת, תעצרו את הפרק הזה שנייה אחת ותחשבו שנייה אחת עם עצמכם בעתיד קדימה לאיזה מקום הייתם רוצים להגיע, אוקיי? לאיזה איכויות הייתם רוצים יותר להכניס לחיים שלכם? מה הייתם רוצים שיהיה יותר נוכח? מעולה. ואחרי שהבנו את הדברים האלה, בואו נבין את השלב הבא. והשלב הבא הוא להבין איפה באמת אנחנו יכולים עכשיו. אוקיי, אז בתכלס זה המסע שאנחנו רוצים לעשות. מנקודה א' לנקודה ב'. אוקיי? וכל אחד הנקודה א', הנקודה ב' שלו יכול להיות קצת שונות. יש מצב שהמצב שלכם עכשיו טוב ואתם רוצים שאפילו יהיה יותר טוב. יש מצב שעברתם איזשהו משהו שמשפיע עליכם מאוד והייתם רוצים להשתחרר ממנו. זה יכול לקרות דרך אגב. אבל בואו שנייה אחת ניתן שם, אוקיי? לעולמות האלה. אנחנו קוראים להם עולמות אצלנו, אוקיי? אז יש את העולם הראשון, המקום דברים שאני רוצה לשנות בחיים שלי. ואם תסתכלו מה משותף לכל הדברים האלה, אתם תוכלו להבין אולי שיש איזה קו שמחבר אותם. והקו שמחבר אותם שמול הדברים האלה או בדברים האלה, אנחנו נמצאים בתוך עולם שבו אנחנו מושפעים, אוקיי? אנחנו קוראים לזה עולם ריאקטיבי. ריאקטיבי שווה מושפע, אוקיי? מקום שבו אני מושפע מהדפוסים בתת המודע שלי, מהפחדים שלי, מהאוטומטים שלי, מרצונות של אחרים, מחייבים, מצריכים. אני מושפע מהרבה הרבה דברים, יכול להיות שאני מושפע מהמצב, מהמדינה, ממה שקרה, ממה שהיה, אוקיי? זה מקום שבו אני מושפע. כשאני מושפע, אני לא מחובר למשאבים שלי. המשאבים שלי פחות זמינים לי ולא זמינים לי, אוקיי? אז מה זה העולם השני? העולם השני זמין לנו כשאנחנו עוברים בחיים שלנו לתוך מצב תודעה שאנחנו קוראים לו מצב שבו אני משפיע בחיים שלי. זאת אומרת, במילים אחרות, פרואקטיבי, אוקיי? עולם פרואקטיבי זה עולם שבו זה לא שאין לי פחדים, זה שיש לי פחדים, אבל יכול להיות שיש לי פחדים, אבל הם לא מנהלים אותי. אני משפיע בחיים שלי. זאת אומרת שיכול להיות שיש גם רצונות של אחרים סביבי, אבל הרצון שלי הוא זה שקובע והוא זה שיש לו את המקום והוא בראש סדר עדיפויות. עולם פרואקטיבי זה מקום שבו אני מחובר ואני מבין ואני שומע את צו ליבי, את הקול הפנימי והאמיתי בתוך הלב שלי שיודע מה נכון ואני פועל בהלימה אליו. אוקיי? אם אתם רוצים לדעת סוד של עושר, אז הנה סוד אחד של עושר. להבין מה אני רוצה ולפעול בהלימה לרצון האמיתי שלי, למרות שזה מפחיד, למרות שזה יכול לתקוע אותי, אוקיי? בעולם פרואקטיבי זה עולם שבו לא דווקא נעלמות לי הבעיות, אוקיי? אם בעולם ריאקטיבי הבעיות שלנו הן הרבה יותר גדולות מאיתנו, בעולם פרואקטיבי זה לא שאין בעיות, זה שיש בעיות, אבל הבעיות מנוהלות, הן קטנות יותר, אוקיי? אני יכול, הבעיות נמצאות ביד שלי, אני יותר גדול מהבעיות שלי. וזה הבדל עצום, זה הבדל ממש ממש עצום להבין, כי יכול להיות שיש לנו איזו תפיסה שמסע הריפוי שלנו יגיע למצב שבו אין לנו בעיות, אבל הטבע של החיים הוא כזה שאנחנו פותרים בעיות מסוימות ואז אנחנו מקבלים עוד בעיות, אוקיי? למשל, אני רציתי לפתור בעיה של חוסר כלכלי, אז פתחתי עסק, זה היה הפתרון שלי לבעיה של החוסר הכלכלי, אבל בעצם שפתחתי עסק, מה שאמרתי זה, היי, אני מוכן לבוא ולעזור לכם לפתור בעיות, בואו תביאו לי עוד בעיות. ובעצם כשאני פותח עסק, אני פותר בעיה אחת, אבל אני מייצר לעצמי עוד מלא 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 בעיות, אז, אבל הבעיות האלה כמובן זה בעיות שאני בוחר בהן, זה בעיות שאני בוחר ורוצה בשמחה ובססון לשרת אותם ולפתור אותם, וזה בעצם ההבדל הגדול בין עולם ריאקטיבי לעולם פרואקטיבי, שבעולם ריאקטיבי אני מושפע, הבעיות גדולות ממני, בעולם פרואקטיבי אני משפיע, אני יותר גדול מהבעיות שלי, איזה הבדל בחיים, כן? איזה הבדל משמעותי בחיים, כי כשאני משפיע, אני מחובר למשאבים שלי, אני מחובר לעצמי, ואני, למרות האתגרים, אני בוחר לחיות במקום של אומץ והגשמה, אוקיי? אז יש את ה... בוא נבין שנייה אחת, למה יש חלקים בנו, אוקיי? למה יש בנו חלקים שעדיין מתעקשים להחזיק את להחזיק את עצמם בתוך מקום שבו הם מושפעים? למה יש בי חלקים שכל הזמן תוקעים אותי בתוך מקום שבו אני מושפע? והתשובה היא בגלל שלעולם ריאקטיבי יש הרבה מחירים, אוקיי? וחלק מהמחירים זה שאנחנו חווים חוסר אנרגיה, אולי קשה לישון בלילה, אולי סימפטומים גופניים, אולי מטען רגשי, אולי סטרס, מתח נפשי, כל הדברים האלה, עומס עצבי, כן? מה שאנחנו קוראים לו ברפואת על עומס עצבי. מה שקורה בעולם ריאקטיבי, אז יש לו הרבה הרבה מחירים להיות במצב שבו אני מושפע, במצב שבו אני ריאקטיבי. אבל אין שם רק מחירים. כי יש גם יתרונות למצב הזה. לעולם ריאקטיבי יש בונוסים, אוקיי? אחד מהבונוסים שיש בעולם ריאקטיבי זה שאם קרה לי משהו, או אם יש לי את הבעיה הזאת שממנה אני סובל, וזה יכול להיות בעיות קשב וריכוז למשל, או חרדות, או כאבים כרוניים, או איזה מחלה, או איזושהי פוסט טראומה, או משהו שעברתי, אז באיזשהו אופן זה יותר גדול ממני. אני לא אשם, אני לא הבעיה, אוקיי? או אולי אני אשם, אני הבעיה, אוקיי? אבל מה שמחזיק אותי בעולם הזה הרבה פעמים זה שיש יתרון. למה? כי באיזשהו מקום, המקום שבו אני מושפע או צריך להיות מושפע, יכול להיות אולי כמו איזשהו תירוץ בחיים שלי ללמה לא להתקדם. כי ללעבור לעולם שבו אני משפיע בחיים שלי, גם לזה יש מלא יתרונות, אבל יש גם מחירים. המחיר הכי כבד שיש בעולם פרואקטיבי, זה שאני מיישיר מבט, מסתכל על החיים בעיניים, לוקח את הכתפיים, זוקף את הגב שלי, ואומר לעולם ולחיים, אני מוכן לשאת את עול החיים על הכתפיים שלי. אוקיי? Bring it on, תביא את זה, יאללה. אוקיי? להיות במקום שבו אני מוכן לשאת את המשקל של החיים שלי, כולל הקשיים, כולל כל הדברים וחוסר הוודאות הזאת של החיים, על הכתפיים שלי, מצריך ממני משהו. אוקיי? זה מצריך ממני משהו, ולא תמיד הצעד הזה הוא צעד שקל לבחור בו וקל לעשות אותו. כי יש מצב שאולי הבעיות שלי מוכרות לי, הן רעות לי, אני שונא את הבעיות שלי, אבל אני מכיר אותן, אוקיי? אבל מה לזה זה נקרה אם אני אפתור את הבעיות האלה ויצא לחיות את החיים החדשים שלי ויתחיל לחיות את החיים באמת. זה יכול להכניס לחיים שלי עוד מלא חוסר ודאות ולך תדע מה יקרה או מה נפגוש, אוקיי? אולי היה עדיף לי גם כמו שבני ישראל אחרי שהם יצאו ממצרים והגיעו למדבר ופתאום לא היה להם מים והם אמרו מה הבאת אותנו לצחחה לשממה הזאת, אולי היה עדיף לנו להיות כאילו עבדים במצרים, לפחות היה לנו אוכל ומים כמובן זה מרתיח את משה וגם מביא להם כל מיני שיעורים אחר כך, כמובן שגם המים מגיעים אחר כך וכל מה שהם צריכים מגיע, אבל יש רגעים כאלה שבהם אנחנו רגע לוקחים את האחריות על החיים שלנו ופתאום אנחנו מתמודדים עם החיים והדבר הזה יכול מאוד מאוד להפחיד. אתם יודעים, עשו מחקר, מלא מחקרים, שממש ראו שיש קשר בין רמות סרוטונין בדם לבין רמות סרוטונין במוח, סליחה, לבין החסינות שלנו לסטרס, והחסינות שלנו לטראומות, והחסינות שלנו למה שאנחנו קוראים לו ברפואת על יודין. ומה שהם יכלו לראות, שמתי שיש רמות סרוטונין גבוהות במוח, אז רוב האנשים, כן, הרבה יותר חסינים לסטרס. זאת אומרת, שיכול להיות שהם עברו דברים קשים, אבל הם, הדברים האלה לא מנהלים אותם, אוקיי? ורמות סרוטונין במוח קשורות למעמד חברתי, אוקיי? למשל, עשו מחקר אצל לובסטרים, שזה היה ממש ממש מרתק, שאצל לובסטרים ממש חקרו, זה מהספר של דוקטור ג'ורדן פיטרסון, שממש בפרק הראשון בספר, 12 חוקים לחיים, החוק הראשון של החיים מדבר על ממש לובסטרים, שממש חקרו וראו את מנגנוני הסרוטונין אצלהם במוח, וראו שאצל הלובסטרים הגדולים, כן? שמתי שלובסטר גדול, לובסטר קטן רואה אותו, הלובסטר הקטן בכלל לא בא ונוסה להילחם איתו על המקום שלו, על הטריטוריה שלו, הוא מתקפל והולך, רמות הסרוטונין אצל הלובסטר הקטן יורדות, ואז הוא הולך למצוא לו מקום פחות טוב, אוקיי? ואז יבוא איזה לובסטר קטן יותר ויראה אותו, אז הוא אפילו לא יצטרך להילחם איתו, אוקיי? ושנגיד לובסטר גדול ולובסטר גדול רואים אחד את השני, אז שתיהם נמצאים בקרב, והלובסטר שמפסיד יורדות לו רמות הסרוטונין, וככה הלובסטר שיש לו את רמות הסרוטונין הכי גבוהות, שבדרך כלל פיזית הוא גם הכי גדול, כן? הוא זה שתופס את שטחי המחיה הכי טובים, הוא זה שהוא הכי בריא, הכי חזק, יחיה הכי הרבה שנים, וגם הרבה פחות חשוף לסטרס, כן? כי יש לו רמות סרוטונין גבוהות בדם. ואצלנו אותו דבר, רמות הסרוטונין קשורים אצלנו במוח לקונפליקטים במעמד החברתי שלנו. שאנחנו מאמינים שיש לנו סטטוס חברתי גבוה, רמות הסרוטונין שלנו עולות. עכשיו זה היום, כן, אנחנו כבר לא לובסטרים, הגודל שלנו הפיזי לא משפיע על המעמד החברתי שלנו. מה כן משפיע? החוויות שחווינו בילדות שלנו, והאמת שמה שעוד משפיע על רמות הסרוטונין בדם שלנו, זה מנח הגוף שלנו, אוקיי? מנח הגוף שלנו. אז דוקטור פיטרסון אומר שאנחנו פוגשים את החיים, שכשאנחנו פוגשים את החיים עם גב שפוף, ראש מורכן למטה והרגשה של חוסר ביטחון, רמות הסרוטונין שלנו יורדות. אבל אם אנחנו זוקפים את הגב, מיישרים מבט והולכים עם גב זקוף ועם ראש מוטה קדימה, מה שקורה, אנחנו משדרים לעולם סטטוס חברתי גבוה, אנחנו משדרים תדר של רמת סרוטונין גבוהה, הרבה פחות דברים ואנשים ינסו להתנכל אלינו, כי אנחנו משדרים ביטחון כמו אותו לובסטר גדול שלא בכלל צריכים להתעסק איתו, וככה גם אנחנו משדרים לעצמנו, וגם זה משפיע על הרמה הפיזיולוגית והכימית בתוך המוח שלנו, ומאפשר לנו להיות חזקים יותר ומשפיעים יותר, כן? חזק מאוד, כן? לעלות רמות סרוטונין, אז נכון, אפשר לטפל בקונפליקטים החברתיים, כמו שאולי נדבר איתכם בהמשך הפרק הזה, אבל כתף כתף לנשום, שמעתי פעם איזה מרצה אומר את זה, לא זוכר מי, כזה כתף כתף לנשום, ליישר את הגב לאחור, ראש מוטה קדימה, יכול מאוד מאוד לעזור לנו. אבל אז יש יתרונות ללהיות בעולם ריאקטיבי, והיתרון הוא שמתי שאני חלש, או מתי שאני בתוך הבעיות שלי, אז אני לא צריך לזקוף את הגב שלי ולשאת עליי את משקל החיים, אוקיי? יש לזה הרבה מחירים, כמו שלחניית נכים יש מחירים, כן? יש גם יתרונות לחניית נכים, אבל יש לה הרבה מחירים. לא מאחל לאף אחד מאיתנו שיצטרך או צריך חניית נכים, או איזושהי קצבה כזאת או אחרת שלפעמים יכולים לגרום לנו בעצם באיזשהו אופן, מודע או לא מודע, לשמר את הבעיות שלנו, כי אנחנו רוצים את התמיכה, או זקוקים לתמיכה, או רואים את עצמנו כנתמכים, או רואים את עצמנו כחלשים, ויכול להיות שזה מוצדק לגמרי, ויכול להיות שאנחנו יכולים לצמוח מעבר לזה, אוקיי? מי היה רוצה להיות נזקק, אם הוא היה יכול להיות חזק ועוצמתי יותר, נכון? אז יש יתרונות לעולם ריאקטיבי, ומה שאחד מהדברים שמקבעים אותנו בתוך המקום של העולם הריאקטיבי, של העולם שבו אנחנו מושפעים, לא מחוברים למשאבים שלנו וחולים ופצועים וחלשים, זה מקום של אשמה. כשאנחנו מחזיקים באשמה, בין אם האשמה הזאת היא כלפי עצמנו, או בין אם היא כלפי העולם, או בין אם כלפי מישהו ספציפי שעשה לנו, או בין אם אפילו כלפי אלוהים, כל עוד אני מחזיק באשמה, כן, מה שקורה, אני מקבע את עצמי לתוך עולם ריאקטיבי. אני בעצם אומר, אני לא רוצה את הכוחות שלי, אני לא רוצה את המשאבים שלי, אני רוצה להישאר פה תקוע במקום המסכן, הפצוע, הקורבני שלי. אוקיי? ויש מצב שאתם אנשים מאוד פרואקטיביים בחיים שלכם, אבל יש כמה נקודות בתוך החיים שלכם שבאמת הייתם רוצים לשנות, שבהם יש לכם אולי איזושהי נטייה להיות במקום של קורבנות, אוקיי? אז קודם כל, ועכשיו מצאת לכם את השלבים ולעבור לעולם פרואקטיבי, כי בעצם בעולם פרואקטיבי שאני חי את החיים שלי והבעיות שלי יותר קטנות, אני יותר גדול מהבעיות שלי, נקרא לזה ככה, מה שאני באמת עושה במקומות האלה זה שאני מוכן לשאת את משקל החיים על הכתפיים, ולשאת את משקל החיים על הכתפיים לא תמיד זה קל, בטח שלהצליח, להצליח זה לא דבר קל תמיד, אוקיי? להצליח זה דבר שמצריך מחויבות ומצריך עשייה ומצריך עבודה ומצריך התמדה ומצריך הרבה דברים, זה מתגמל מאוד, זה כיף, זו דרך מענה ומרגשת, כן? אבל זה מצריך משהו, אוקיי? יש לזה מחירים, כן? יש לזה מלא מלא יתרונות, אבל יש כזה מחירים, והמחירים שווים את זה. למה? כי אומרים, יגעת, מצאת, תאמין. היגיעה והדרך אל היעד היא כבר הצלחה. היא כבר מקום שבו אנחנו יכולים להפיק ממנו סיפוק מאוד מאוד גדול. אז עכשיו אני רוצה לתת לכם את הסולם. הסולם, איך לעבור מעולם ריאקטיבי לעולם פרואקטיבי, איך, מה השלבים בתוך הדרך הזאת, אוקיי? אז שלב ראשון, מעולם ריאקטיבי לעולם פרואקטיבי, זה קודם כל, כמו שהתחלתי להגיד, זה להיות במקום שבאמת מוכן באמת לקחת אחריות על החיים שלו, שלי, כן? לקחת את האחריות המלאה על החיים שלי. מה זה אומר? זה אומר שיש בחיים שלי, יכול להיות אנשים, בני משפחה, בני זוג, בנות זוג, בני דודים, אחים, חברים, קולגות, בוסים, אנשים אחרים, מלא אנשים בסביבה שלי, יש להם מלא מלא רצונות. וכמובן שיכול להיות שאני מאוד רוצה לספק את הרצונות של האנשים האלה, אבל יכול להיות שיש לנו נטייה כזאת, יש הרבה אנשים את הנטייה הזאת, ואני יודע שגם לי הייתה את הנטייה הזאת, לבטל את הרצונות שלי בשביל אנשים אחרים, או לשים את הרצונות של אנשים אחרים לפניי. ואז מה שזה יכול ליצור לאורך זמן, זה מקום שבו אני הולך לאיבוד. זה מקום שבו אני שם את עצמי כפחות. זה יכול להיות מקום שבו הערך העצמי שלי נפגע ויורד. והשלב הראשון במקום של אחריות זה להבין שקודם כל אני רוצה, אני אחראי עליי. אני אחראי על העולם הפנימי שלי. אני אחראי על המחשבות שלי, על הרגשות שלי, על התפיסות שלי, על ההתנהגות שלי. אני אחראי על מה שקורה לי בעולמי. וזה צריך להיות בראש סדר העדיפויות. כי מתי שאני דואג לעצמי, אני יכול אחר כך גם לדאוג לכולם. אני לפני כולם, בשביל כולם. אבל בשביל שאני אוכל להיות בשביל כולם, אני צריך קודם כל לשים את עצמי לפני כולם. זאת אומרת, כל מה שאני מרגיש, חושב, עובר, זה לא באשמתי. אוקיי? ויכול להיות שאני עובר דברים קשים. המקומות האלה הם לא בגלל שאני אשם. אוקיי? ואם נתתי להאשים מישהו אחר בבעיות שלי עד היום, אז גם פה אני רוצה לשחרר את האשמה הזאת, כי כל עוד אני מחזיק באשמה כלפי עצמי, אשמה, חרטה, כן? בושה כלפי עצמי או כלפי האנשים בסביבה שלי, או בכלל כלפי העולם, אני מקבע את עצמי לתוך עולם שבו אני מושפע. השלב הראשון, או השני כבר, כן? זה להסכים באמת לסלוח לי. להסכים באמת באמת לסלוח לי, ושעברתי את ההרצאה הזאת לנובה, עלו הרבה קולות, כן? הרבה קולות בקטע הזה שדיברתי על לסלוח, כן? ואיך אני, מה, אני אמור לסלוח למחבלים שרצחו את החברים שלי? אז לא, אני לא מדבר על לסלוח למחבלים שרצחו את החברים שלנו, כן? ואת האחים שלנו ואת הילדים שלנו. אולי להיות במקום של אחריות זה לסלוח לעצמי על זה שזה קרה. לסלוח לעצמי אולי על זה שאני ניצלתי והם לא. אולי לסלוח את עצמי למה שהשבתי את עצמי בכלל עד היום, כן? אולי לסלוח לעצמי על השיפוטיות העצמית של איך ששפטתי את עצמי ואיך שלא פרגנתי לעצמי עד היום, אוקיי? אולי לסלוח לעצמי על זה שלא הייתי רך ואוהב כלפי עצמי עד היום, אוקיי? זה לא בגלל שאני אשם, בגלל שעשיתי הכי טוב שאני יכול, אבל זה הוביל אותי עד הלום ואני רוצה להתקדם. אז להיות באמת מקום שמוכן לסלוח לעצמי. ואם ראיתי כזה רוע בעיניים, אולי גם חלק מהאחריות שלי להסכים לראות את הרוע הזה, לא להכניס אותו פנימה אליי, אבל גם לא לתת לו לקרות שוב בעולם. ובמקום של אחריות, זה מקום שבו אני באמת מוכן להסתכל לאמת בעיניים, ולהבין שלא משנה מה קרה בחיים שלי, ולא משנה מה חוויתי או ראיתי, זה לא באשמתי. לא משנה מה חוויתי, מה קרה, זה לא באשמתי. אני רוצה לסלוח לי, כדי שאני אוכל להרגיש טוב. הבריאות הנפשית, הגופנית, הרוחנית שלי, זה הדבר הכי חשוב שיש בעולם הזה. למה? כי כשיש לי את זה, יש לי הכל. אוקיי? וזה קורה כשאני מוכן ומסכים לסלוח. אוקיי? אז שלב ראשון באמת, זה מקום של אחריות, זה להסכים לסלוח לעצמי, כי באמת אני הכי טוב שאני יכול להיות עכשיו. אני הכי טוב שאני יכול להיות עכשיו. אני בדיוק במקום שבו אני נמצא. אני לא צריך להיאבק. לא בדפוסים שלי, לא בסימפטומים שלי, לא בגוף שלי, לא בעבר שלי, לא בהווה שלי, לא בעתיד שלי. אין סיבה להיאבק, אוקיי? כי הרבה פעמים בתוך המאבק אנחנו מייצרים עוד יותר מאבק, אוקיי? אז קבלה היא מאוד מאוד חשובה בשלב הזה. למה? שאני מוכן לקבל את הסימפטומים, אם אני גם מוכן לקבל את הכאב, ואם אני מוכן לקבל את מה שאני מרגיש, אז הדברים האלה יכולים לקבל מקום ולהשתנות. אם אני לא מקבל את זה ואני נלחם בסימפטומים, כאבים, דברים כאלה, במה שקורה לי או בעצמי, באיזשהו מקום אני רק יכול רק להגדיל את הבעיות שלי ואת הדברים האלה. אז הקבלה בשלב הזה היא מאוד מאוד חשובה, ונכנס תחת הקטגוריה של אחריות, אוקיי? אני ארוץ איתכם לשלב הבא. שלב הבא, הבא בסולם, מן עולם ריאקטיבי לעולם פרואקטיבי, במסע הריפוי שלנו, זה שלב המודעות, אוקיי? ואני יודע שהרבה אנשים, בטח אנשים שמאזינים פה לפודקאסט הזה, זה אנשים שכבר נמצאים בתוך עולם של מודעות. ועולם של מודעות אומר להבין שמה שמנהל אותי בחיים האלה הם דפוסים שנמצאים אצלי בנפש, במוח, בתת המודע שלי, איפה שאתם רוצים, כן? אבל הדפוסים האלה נמצאים אצלי, הם יכול להיות שאפילו הוטמעו אצלי בילדות, יכול להיות שאני כבר מבין את זה, או מתישהו, ואני נמצא בתוך עולם שאני מבין מה באמת מנהל אותי. למשל, שעשיתי עבודה וסשנים עם חבר'ה מהנובה, בחלק גדול מהמקרים, מה שראינו שבכלל מה שבאמת ישב שם והטריד אותם, זה לאו דווקא מה שהם, הזוועות הגדולות שהם חוו בנובה, גם, אבל לאו דווקא זה. מה שבאמת הטריד אותם זה דברים שהיו שם לפני, והטרידו אותם לפני. אצל חלקם מה שהם חוו בנובה רק הלך והעצים את מה שכבר היה שם לפני. זה יכול להיות הרגשה של פחד, הרגשה של חוסר אמון, הרגשה של חוסר דיוק, מטענים רגשיים מהילדות, דברים שהם לקחו מהבית, כל מיני דברים שיצאנו לעבוד עליהם, מקום שבו אני לא יכולה לבטא את מה שאני באמת רוצה, מקום שבו אני מאשימה את עצמי, וואו, היה, עשינו מלא, 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 מלא עבודה של שחרור וניקויים, חבר'ה של הנובה, היה מדהים, באמת מדהים. אז השלב השני אמרנו, זה שלב המודעות, מקום שבו אני מודע, אבל מה באמת אני רוצה להיות מודע, וזה הפפם הגדול, אוקיי? וזה הגונג הגדול. והדבר הבאמת להיות במקום של מודעות, זה להבין שהקול הזה בתוך הראש שלנו, והמחשבות שלנו, לפעמים אנחנו נוטים להבין ולחשוב שהם האמת. ושהמחשבות שלנו זה מי שאנחנו. אבל זה לא, זאת לא האמת המוחלטת, אוקיי? זאת לא לגמרי האמת, כי המחשבות שלנו הם לא אנחנו. אוקיי? המחשבות שלנו הם חלק מאיתנו. כמו שיש לנו יד, כמו שיש לנו רגל, יש לנו גם מחשבות, אוקיי? והמחשבות שלנו הם לאו דווקא האמת. הם לאו דווקא האמת. יש בתוך הראש שלנו, בתוך הראש שלנו קול כזה, נכון? מכירים אותו? קול כזה שלפעמים הוא כזה חופר לנו יותר מדי כזה, למה עשיתי את זה, איך אמרתי את זה, מה יהיה שם, מה יהיה אז, מה יהיה, מה יקרה, מחשבות כאלה חופרות, לא מפסיקות, רפטטיביות, אורדניות, אוקיי? קודם כל להבין שהמחשבות האלה הם לא אני, הם לאו דווקא האמת, ואנחנו קוראים לקול הזה בתוך הראש שלנו שקרניקי. למה? כי הוא חמוד, כן? כי הוא קול חמוד, אבל הוא לא באמת מדבר את האמת רוב הזמן, אוקיי? והוא לאו דווקא גם מקדם אותנו, הקולות בתוך הראש שלנו לא מקדמים אותנו, ויותר מזה אני אגיד לכם, הקול הזה בתוך הראש שלנו זה גם לא הקול שלנו, אוקיי? זה דברים שהקלטנו בילדות שלנו, מאירועים שחווינו, מהבית שגדלנו בו, אוקיי? מהשיח ביני לבין ההורים, ומהשיח בין ההורים לבין עצמם, זה הקול שמוקלט אצלנו בתוך תת המודע שלנו, ואחר כך הופך להיות הקול הזה בתוך הראש שלנו. מלא היה שם איזה מעודדת שהייתה אומרת לנו, כן, אתה יכול, איזה מדהים אתה, אתה תצליח, כן, כן, תעשה, אתה יכול הכל. הלוואי זה היה הכל בתוך הראש שלנו, כן? אבל כנראה שזאת לא המנגינה, ואם זאת לא המנגינה, אנחנו רוצים קודם להיות מודעים לזה, להיות במקום של מודעות, זה להבין שהכל שבראש שלי זה לא אני. זה חלק ממני, וזאת לא האמת, אוקיי? עכשיו, יש מלא אנשים שנמצאים בתוך עולם של מודעות, והם יודעים ומכירים את הדפוסים שלהם ומבינים אותם, זה כאילו, זה שתי עולמות, זה שתי עולם יש עולם ריאקטיבי, כן? איפה שרוב האנשים חיים, שבו הם מושפעים, הם צורכים את המדיה, הם צורכים חדשות, והם בטוחים שזאת כל האמת, וזאת כל המציאות, וכל התפיסת עולם שלהם מעוצבת על ידי מחשבות של אנשים אחרים, שרובה מתו מזמן, אוקיי? והם חיים בתוך העולם הזה של התפיסות, של התרבות שגדלנו בה, והם לא רואים מעבר, והם לא רואים בכלל שיש מעבר, אנחנו קוראים לזה, הם חיים בתוך המטריקס, כן? הם חיים בתוך תפיסת המציאות הזאת, תפיסת העולם, הם בטוחים שזאת האמת, הם בטוחים שזאת כל האמת, והם לא פתוחים לאפשרות שיש בכלל משהו מעבר לתפיסה של מה שהם רואים מציאות ואמת, אוקיי? רוב האנשים לצערי נמצאים שם, ודרך אגב המוטיבציה שלהם לבוא ולעשות שינוי, זה הרבה פעמים המוטיבציה שלהם לבוא לעשות שינוי, זה איזשהו בומבה שהם מקבלים מהחיים, איזושהי מחלה, איזשהו כאב, איזשהו תקיעות, איזושהי בדידות, איזשהו משהו, משבר או נקודת שבר בתוך החיים, שכאילו פתאום מבינים כאילו בלה, מה שיש לי לא מקדם אותי, אני חייב למצוא תשובות במקום אחר. התפיסה שלהם מתחילה להיסדק, לפי כל מה שצריך זה רק סדק קטן בתפיסת המציאות שלנו, שרואה שרגע אחד יש מצב שכל מה שהאמנתי וחשבתי שהוא נכון, יש מצב שהוא לאו דווקא האמת, ומתחילים להטיל ספק, ואז מתחיל להיפתח עולם שלם של מודעות. אוקיי? והעולם הזה הוא חשוב. אוקיי? בעולם של מודעות, יכול להיות שאתם כבר צורכים ספרים וקוראים ספרים ושומעים פודקאסטים וכאלה, ואתם, במקום שאתם מאוד מאוד מודעים, חקרתם עליה, למדתם עליה. אבל מה? יש הבדל. כן? יש מצב שאפילו ישבתם אצל פסיכולוג, דרך אגב, ואתם יודעים מה השורש של הדפוסים שלכם, אתם יודעים מה קרה בילדות שמנהל את מה שאתם קורא לכם עכשיו, אוקיי? ושלב מודעות זה חשוב, וזה אחלה, אבל זה לא הכל. יש מעבר, כי אין דבר יותר מתסכל מהחיים לדעת מה הבעיה שלי, ולא לדעת איך לפתור אותה, אוקיי? עולם של מודעות זה לא מספיק, כי בעולם של מודעות אני יכול לראות, אוקיי, עדיין יש את העולם הזה, את העולם הריאקטיבי, יש עדיין את העולם שבו אני מושפע, ואני כבר, זה כאילו אני נמצא בעולם אחר מחוץ לעולם הזה, אבל הדפוסים שלי הם עדיין אותם דפוסים. זאת אומרת, אני עדיין לא רואה את השינוי הזה בא לידי ביטוי בתוך החיים שלי. כי יש הבדל מאוד גדול בין לדעת את הדברים לבין לחיות אותם. לבין לדעת את הדרך לבין לחיות את הדרך, אוקיי? ודרך אגב, שעכשיו אני נותן לכם את הסולם הזה, זה טוב שאתם יודעים את זה, זה מצוין לדעת את זה, זה שם אתכם בכמה רמות מעל הרבה 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 אנשים שם בחוץ, כן? ברמת ההבנה שלכם, אבל יש הבדל בין להבין את הדברים לבין לחיות אותם, לבין לצעוד את הדרך ולחיות אותה, אוקיי? אבל לעולם של מודעות זה לא מספיק. זה לא מספיק רק להיות מודע לדברים, אוקיי? כי אותם דברים עדיין יכולים להשפיע עלינו. עכשיו, יש דברים ברמת החשיבה, התפיסה, המחשבות שלנו, שאנחנו יכולים לשנות מאוד מאוד מהר, כן? שיכולים להשתנות כאילו ברגע, רק ברגע של הבנה מסוימת, אני יכול לשנות את התפיסה שלי ולהבין ולראות דברים אחרת, כמו שאנחנו עושים פה ביחד בפודקאסט הזה, אוקיי? אבל יש תפיסות ויש הבנות ויש דפוסים חוסמים ואמונות מגבילות, שמה שיושב בשורש שלהם זה יודין. למי שחדש כאן, אני אסביר לכם עוד רגע מה זה יודין, אבל בלי לפתור את היודין, אנחנו לא יכולים באמת להגיע למקום של ריפוי, אוקיי? או שזה פשוט לוקח הרבה 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 זמן, ואני רוצה לקצר לכם את הדרך הזאת, בשביל זה, השלב הבא ברמת ההתפתחות, וברמת השלב הבא, בסולם, סולם רמות התודעה שלנו, זה השלב, אמרנו, מעולם ריאקטיבי, צועדים למקום של אחריות, למקום של מודעות, והשלב הבא זה מקום של ריפוי עצמי. מה זאת אומרת? זה שלא רק שאני מודע למה שמנהל אותי, אני גם יודע לשנות את זה. זאת אומרת, יש לי את הכלים, יש לי את ההבנה, את התפיסה ואת הגישה, כדי להיכנס פנימה. לתוך התוכנה, כן? התוכנה שמוכתבת אצלי במוח ובנפש, כן? ואני יכול לשנות אותה. זאת אומרת, אני הופך להיות המעצב של עצמי והמעצב של החיים שלי. או, זה דבר גדול. זה שלב מאוד גדול, אוקיי? תארו לכם מה היה קורה אם הייתם יכולים לעצב את עצמכם כל רגע, כל הזמן, כן? בכל פעם שהייתם פוגשים משהו שלא עובד בתוך החיים שלכם. אם אתם יכולים להיכנס פנימה, כמו תוכנת מחשב, כן? שאתם יודעים להיכנס לתוך הקוד שלה ולתקן את הקוד שלה, ואתם מאסטרים בלקרוא את הקוד ולתקן אותו. איזה דבר מדהים זה, כן? אני חושב שזאת יכולת חשובה שצריכה להיות לכל אדם, אוקיי? בגלל זה אני עושה את מה שאני עושה, מנגיש את מה שאני עושה. עכשיו, בשביל ריפוי עצמי, יש כל מיני גישות של ריפוי, חלקם מאוד כזה כלליות ומתעסקות באנרגיה ורק באנרגיה וכזה מאוד כזה רוחני, כזה נשמה ותקשורים וכאלה, שזה אחלה אם זה עובד לכם. יש כל מיני גישות של ריפוי שהן כזה מאוד מנטליות, כזה שכל ופעולות, אבל ממה שאני פוגש היום בעולם ומהשיטות שאני מכיר, מעט מעט מאוד בודדות השיטות שבאמת מטפלות באופן ממוקד גם באנרגיה הרגשית הכלואה שמייצרת את הסימפטומים ואת התופעות ואת הדפוסים בחיים שלנו, וגם מטפלת ברמת המידע של מה בדיוק קורה, איפה בדיוק הבעיה, מה אני צריך לעשות אחרת ולחשוב אחרת ואיך לחשוב אחרת אל מול אותם דברים ואל מול אותם פערים בתוך החיים שלי, אוקיי? כי אם אני רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אוקיי? זה לא רק שאני עושה את הפעולות, אני גם הופך להיות בן אדם אחר, אוקיי? בדרך לשם. התודעה של הבן אדם החולה היא לא כמו התודעה של הבן אדם הבריא, אוקיי? התודעה של הבן אדם התקוע היא לא כמו התודעה של האדם החופשי, אוקיי? ויש דרך לעשות בין לבין, ודרך אגב הסולם הזה זאת הדרך. עכשיו, בשתי מילים אני רוצה להראות לכם למה אני מתכוון שאני אומר ריפוי עצמי. ריפוי עצמי, שאני אומר ריפוי עצמי, הכוונה היא שאנחנו יודעים לאבחן ולמצוא באופן ממוקד כמו קרן לייזר את הגורם הרגשי השורשי הממוקד ברמת המילימטר שמייצר את הפער בחיים שלנו, אוקיי? ולא רק שאנחנו יודעים להבחן את זה, אנחנו יודעים לשחרר את זה מאוד מהר ולייצר דפוס חדש. עכשיו, זה לא לוקח 7 שנים, גם לא לוקח 7 חודשים, זה יכול לקחת ממש כמה דקות בודדות. לכל דפוס כזה זה יכול לקחת ממש ממש כמה דקות בודדות, בזמנים לאנשים שמתקדמים יותר זה גם יכול לקחת כמה שניות, אוקיי? ודרך אגב אני ממש מראה ומדגים איך אני, מה זה יודין. דרך אגב יודין זה רגע אחד בזמן שיש לו 4 פרמטרים, הוא לא צפוי, הוא דרמטי, הוא מבודד, אני לא יודע מה לעשות איתו, כן? אין לי תוכנית פעולה, שמה שהוא עושה, הוא מפעיל את המערכת העצבית שלנו למצב של הישרדות, למצב חירום, fight, flight, freeze, fawn, כן? זה מפעיל את מערכת העצבים שלי, ומה שיוצר עומס עצבי, שאחראי ומייצר את כל שאר הבעיות בחיים שלנו, אוקיי? הרגע הספציפי הזה בזמן, מה שקורה, זה שבמשך 15 שניות בערך, מוקלט כל המידע שקלטתי בחושים שלי, כולל מה שהרגשתי ומה שחשבתי, ואותו תוכן ממשיך לנהל אותי בתוך החיים שלי. העניין שבחיים שלנו עברנו מלא, לזה קוראים יודין דרך אגב, ועברנו בחיים שלנו מלא יודינים כאלה, אוקיי? ובלי להבחן ולטפל ביודין, הריפוי יכול לקחת הרבה זמן, אבל ברגע שאנחנו לומדים איך להבחן ואיך לשחרר את היודין, זה קורה מאוד מאוד מהר, ודרך אגב, יש לי הדרכה שבה אני מדגים ממש איך אני עושה את זה בשידור חי עם מטופל אקראי מהקהל, אולי זאת תהיה את, אולי זה יהיה אתה, לכו תדעו, אני אשים לכם פה קישור ממש מתחת לפרק הזה, בתיאור של הפרק, שתוכלו להצטרף לפעם הבאה שזה קורה, ששם אני ממש הולך להסביר לעומק איך אפשר ממש לרפא, איך ריפוי נראה ועובד ומרגיש, כן? אז אני מזמין אתכם לבדוק את זה ולהצטרף אליי להדרכה הזאת. מעולה. אז ריפוי עצמי, וזה השלב השלישי, שבאמת אנחנו מתחילים לזהות ולהסתכל על העולם מתוך פרספקטיבה של אוקיי, איזה דפוסים, איזה באגים בתוכי אני פוגש, ואיך אני משנה את הדפוסים האלה. עכשיו, אני אומר שזה מאוד מאוד מהיר, כן? אבל תבינו שצברנו בחיים שלנו מלא יודין כאלה, מלא יודין, ולשחרר יודין זה מאוד מהיר, אבל יש הרבה יודין שסחבנו, ולא הייתי רוצה שיהיה בחיים שלכם מקום שבו אתם תעברו כזה שינוי כזה פאם, ברגע אחד כל החיים שלכם השתנו, לא הייתי רוצה שזה יקרה, למה? כי מה שזה מייצר אחר כך זה חוסר יציבות, זה ייצר לכם גל רגשי מאוד גבוה של כזה הצלחה, ואיזה יופי הצלחתי, ואז יהיה דרופ אחרי זה, יהיה נפילה עמוקה לאיזה תהום שתצטרכו לטפס ממנה אחר כך לאט, אוקיי? לא הייתי רוצה שזה יהיה בחיים שלכם. בשביל זה, דרך אגב, בתהליכים שלנו, אנחנו עושים את התהליכים האלה, את תהליכי הריפוי, בצורה מאוד מאוד הדרגתית ומבוקרת, וממש זאת אסטרטגיה של באיזה יודינים פותרים קודם, ואיך מטפלים, ואיך כאילו שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד, עד לריפוי מלא, בדרך שלוקחת באמת לא כזה הרבה זמן, כן, לוקחת סך הכל בין 6-8 שבועות, שבאמת אפשר לעבור טרנספורמציה כזאת, אבל מה שחשוב באמת להבין, זה שריפוי עצמי והשלב ההכרחי זה לדעת, לא רק איך להבין את השורש של הבעיה, צריך לדעת איך לשחרר את האנרגיה הרגשית הכלואה, ואחרי שמשחררים את האנרגיה הרגשית הכלואה, הדפוסים שלנו יכולים להשתנות. אנחנו רוצים גם להבין מה אנחנו יכולים כבר לשנות בחיים שלנו, ואחרי שמשחררים את האנרגיה שהיא השורש, הכל הופך להיות הרבה קל, אוקיי? קל הרבה יותר, אוקיי? אם תעשו את שלושת השלבים האלה, החיים שלכם יכולים ממש 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 להשתנות מקצה לקצה. אתם כבר במקום הזה, כבר במקום שאתם בו משפיעים בחיים שלכם. יש עוד שלב אחד, שזה שלב כזה בונוס של מי שבאמת, אנשים שבאמת כזה מתחילים ורואים את התוצאות שקורים בחיים שלהם, הרבה פעמים מה שמאפשר לנו להיות במקום שאנחנו עוד יותר משפיעים בחיים שלנו דרך אגב, זה שאנחנו, אוקיי, לא רק מתעסקים בעצמנו בריפוי שלנו, אוקיי? השלב הבא זה שלב, אנחנו קוראים לו שלב השליחות. זה מקום שבו אני רוצה לעזור גם לאנשים אחרים. אני פתוח לאפשרות גם של לעזור לאנשים אחרים, ואני גם עוזר לעצמי, גם מרפא את עצמי, וגם שם בעבור הסביבה שלי. כי יש לי מקום ומשהו לתת ולתרום מעבר לעצמי. דרך אגב, אני את האנשים האלה שחיים שם וששואפים לשם, מקום של השליחות, להיות בתוך מקום של שליחות, זה האנשים שאני הכי כזה מאתר להכשרות המקצועיות שלנו, ואז אנחנו ממש צועדים ביחד דרך שבה אנחנו מנגישים ועוזרים למלא מלא אנשים, ורואים ממש ניסים שקורים פה ברפואת על, בעקבות התהליכים שאנשים עוברים פה. אז זה מסע הריפוי שלנו, ממקום שבו אנחנו מושפעים, בחיים שלנו, מקום שבו אנחנו משפיעים. אם אתם רוצים לראות איך יודין, מה זה יודין, ואיך באמת משחררים אותו ומטפלים בו מהר, אני מזמין אתכם להדרכה בחינם, שם לכם פה קישור מתחת. וזהו, זאת הדרך, זה המסע, אוקיי? אתם גם בין אם תבחרו לעבור את זה לבד בעצמכם, או בין אם תבחרו לעבור את זה עם ליווי, שאני חושב שזה הדבר הכי הכי נכון, זה הדרך שצריך לעבור, אוקיי? זאת הדרך שצריך לעבור. אם זה מעניין אתכם, אז שמתי לכם גם קישור את תוכניות הליווי שלנו פה ברפואת על, וזהו, אני אשמח ממש ממש לשמוע מכם מה לקחתם מהפרק הזה, מה הדבר הכי משמעותי שאתם לוקחים מהפרק הזה, תכתבו לי בתגובות. אם אהבתם את הפודקאסט, בבקשה תנו לו איזה דירוג, ואני מקווה שיצא לנו ממש להיפגש בקרוב בפרק הבא של הפודקאסט ריפוי עצמי. אוהב אתכם, תודה רבה ולהתראות. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/podcast את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל dan@selfheal.co.il או בפייסבוק שלי facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושתחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום את זה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק והכשרות המקצועיות שלנו באתר. selfheal.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהזנתם לפרק, ונשתמע בפרק הבא.